סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לידידי וראי יצחק שיינפלד היקר, עורך דין יצחק שיינפלד.
בוקר טוב לעורך דין אוזדיצ'ר, ערב שבת פרשת מסעי.
כן, זה שלושת השבועות, היום גם לא יהיה מוזיקה, זה יהיה, אני חושב...
מאחר וראש חודש היום, כן. אז גם מוזיקה ווקלית גם לא תהיה.
גם לא תהיה לנו, ומה לעשות, יש אנשים שיגידו שדווקא צריך לשמוע את קרלי בר בשלושת השבועות, אבל...
אתה יודע שהטעם המוזיקלי שלנו הוא שונה, שונה לחלוטין.
הוא שונה בתכלית.
ולא הייתי משתבח בכך, עורך דין אוס דויצ'ר.
טוב, בוא נדבר על כמה נושאים שהיה לנו השבוע, ואני הייתי רוצה לפתוח עם בית המשפט העליון, רון קובי היקר, שהצליח, לא יודע איך הצליח, אבל הצליח, עוד דקה נדבר איך הצליח, הצליח בעצם לעצור את הגזרה, ובעצם לא יהיה לו שימוע כרגע.
רגע, בוא נדאג בעובדות, השימוע נדחה בסך הכל לספטמבר.
כן, לספטמבר, אבל כמובן זה יהיה צריך כאן ועדה, זה לא יהיה אריה דרי, זה אומר... שבעצם לקחו את הסמכויות, שתו לאריה דרי את הסמכויות. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, אחי יקר.
ולא בפעם הראשונה בגץ לקח לאריה דרי
כן,
את הסמכויות.
כן, אז אני... זהו.
זה כבר פעם שלישית, רביעית, שבגץ נוגס בסמכויותיו של הרב אריה דרי, ויש פה סיבה ומכוון ומכונן.
אז עוד דקה נדבר על זה. אני רק אומר שא', אין מקריות, אין מקריות, זה לא פעם ראשונה כמו שאתה אומר, אבל אני כן רוצה לדבר על המקרה הספציפי הזה. ואני רוצה ללמוד ממנו כרגע. בוא נעשה איזה שקלה וטריה על המקרה הזה. אני אומר, בעצם מה למדנו מהתיק הזה? למדנו שאם המעסיק שלך, לצורך העניין, שהוא שר, לא מחבב אותך, אומר איזושהי אמרה לא במקום, למרות שאתה משמיץ אותו ואתה מדבר עליו ועל משפחתו ועל המפלגה שלו, באותו רגע זה עכשיו לניגוד עניינים. ואני בניתי איזושהי תיאוריה, רציתי לשמוע מה אתה אומר. אם אני ואתה היום צריכים לייצג את ביבי נתניהו, אנחנו רק צריכים בעצם למצוא איזושהי מילה של שי ניצן או של מישהו בפרקליטות שאחראי על התיק של ביבי.
וזה לא יהיה קשה בכלל.
ולא יהיה קשה.
וזה לחלוטין לא יהיה קשה.
אני מסכים איתך, ואני מתאר לעצמי שיש עיתונאים שיש להם הקלטות כאלה ואחרות, או מישהו שהדליף. ואני הייתי איתך, כמובן, סליחה, אתה ואני, לא אני ואתה, אתה ואני, היינו מגיעים לבגץ, והיינו מעלים את הטיעון הזה, היינו מביאים את פסק הדין של רון קובי, והיינו אומרים שאנחנו מבקשים כרגע שהפרקליטות לא תדון בתיק של ביבי נתניהו,
לא הוציא את זה לאורחי דין פרטי, זה יכול להיות מעניין.
כן, נוציא את זה נניח לשפטל, נניח נוציא את זה לשפטל,
לצורך העניין, דוגמה. דוגמה, בשביל זה אולי אמיר אוחנה, השר המשפטים החדש,
יכול להיות, בדיוק. ואני אומר לך, תן לי להיות נביא, היו מטיסים אותי ואותך מהמדרגות, יש המדרגות מאוד רחבות, מאוד יפות, והיו מטיסים אותנו.
לפי
והיו...
דעתי היו פונים גם לוועדת האתיקה של עורכי הדין.
והיו אומרים שעורכי הדין האלה לא שפויים וכדאי מאוד מאוד מאוד.
לא מתאימים.
לא מתאימים למקצוע, הם מבזים את המקצוע. וכשאני ראיתי את ההחלטה הזאת, קודם כל אני לא מבין את מני מזוז, אני אומר את האמת, לא מצליח להבין איך שופט...
כבוד השופט כבוד מני השופט, מזוז, כן. שהאג'נדה שלו בנושאים דתיים ובנוגע לאנשים דתיים, ידועות ומוכרות וגם לא מוכחשות.
א', לא מוכחשות, אני רק אזכיר לך את האי היווני, שאתה יודע כל מיני אירועים שהיו בהיסטוריה, ואתה היסטוריון, כן, אתה נראה...
אני לא רוצה לדבר על היסטוריה, אני רוצה לחדד את השאלה של ידידי ואמיתי המלומד. אנחנו לא עורכי דין של ביבי נתניהו, לא חושב שבגלגול הזה נזכה לזה.
אבל יש לנו...
אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, בסדר. בוא לא נסגור דלתות. אבל אתה מייצג עכשיו, אתה עורך דין פלילי, מכובד, ידוע, ואתה מייצג עבריין, לקוח. למה עבריין? לקוח. ואתה כבר רואה שהוא והשופט לא משדרים ביחד.
אני כבר מבין מה אתה הולך להגיד. והוא נכנס לאולם.
הוא והשופט לא משדרים ביחד, זה אתה רואה בשפת הגוף של שניהם, ואתה מייעץ לו, אתה נכנס לאולם.
מקלל.
מקלל.
מסביר מה הוא חושב.
אם אתה רוצה, מסתכן בשלושה, ארבע ימי מעצר, זרוק עליו נעליים.
כן.
זרוק נעליים.
קוסטה.
קוסטה זה כבר יכול להיות באמת פלילי.
ובאותו
זרוק נעליים ואל תפגע, תגיד לו... תזכיר לו את ההיסטוריה של השופט ארבע דורות אחרי זה,
רגע,
את המקצוע של כל ההורים
לו,
שלו.
רגע, ותגיד לו שבערכאות של גויים הוא לא מוכן להידיין, כי זה ערכאות
בכלל,
של גויים בכלל.
זה נקודת כן. פתיחה.
בהחלט, זה, עם זה היינו מתחילים.
לפי הכלל שפסק אני... בית המשפט
רגע,
העליון.
רגע, ואז אני ואתה היינו קמים ואומרים, אנחנו מוכרים על מה שקרה פה. אבל לאור מה שקרה כאן והיריבות
כבודו
האישית...
כבודו חייב לפסול את עצמו.
חייב לפסול את עצמו.
ואם הוא לא פוסל את עצמו, אנחנו פונים לעליון, ומשתמשים בתקדים הידוע, כן. מיולי 2019.
וזה טרי, וזה הרכב של שלושה, זה אפילו לא של
עדן יחיד. וזה בבגץ.
זה בבגץ,
ולא בשלום.
בכלל.
לא במחוזי, בגץ.
כן, זה נראה לי מטורף לחלוטין. אני חושב שהם לא הבינו לאיפה הם הביאו את הסיפור הזה. כי אני אגיד לך, אני במקום, אני היום אני מזוז לצורך העניין, ואני לא אוהב את אריה דרי לצורך העניין, או אתה יודע מה, אני לא יודע. לא יודע. אני אומר לרון קובי דבר כזה. קודם כל, תעשה את השימוע. אחרי השימוע, תראה אם השימוע היה בנפש חפצה, אם באמת היה אובייקטיבי, נפלו פגמים בשימוע, ואז תבוא. לא לפני השימוע. אולי השימוע, אולי אריה דרי, הוא באמת בן אדם כזה שהוא נטול לרגשות, אולי.
השימוע לא היה אמור להיות לפני אריה דרי.
לא, אני מתכוון לאנשים שלו.
השימוע היה
אוקיי.
אמור להיות לפני דרגים מקצועיים. מנכ"ל המשרד, כן? היועץ המשפטי כן. במשרד. אוקיי. אנשים שהם בכלל לא מינויים של כן. אריה דרי, חלקם לפחות עוד לפני אריה דרי במשרד.
אבל בוא נניח.
אבל לפני שאתה מניח, כן. אני רוצה לשאול אותך כן. שאלה אחרת.
כן.
כעורך דין מנוסה שכבר הופיע בעליון איזה פעמיים וחצי, שלוש, נכון?
כן, כן. כן.
מי קבע את ההרכב? האם אתה חושב שבהרכב שיושב אלכס שטיין, או אחד משני חובשי, נועם סולברג, אחד משני חובשי
הכיפה,
הרכב שנחשב שמרני, האם פסק דין כזה היה יוצא?
היו מטיסים את רון קובי, ונגיד לך מה הם היו אומרים לו, רגע, רגע, היו אומרים לו, רדין, שאו תצא עם הלקוח שלך החוצה, ולפני שנפסוק כאן הוצאות,
לשם ולדוגמה ולתפארת מדינת ישראל,
אנחנו נשכנע את הפרקליטים של מדינת ישראל שיוותרו על הוצאות אם עכשיו אתה מוחק את זה.
יפה. הווה אומר שכבוד הנשיאה...
כיוונה.
כיוונה לדעתה, לפי האג'נדה שלה, בחרה את מני מזוז שדעותיו והאג'נדות שלו מאוד מאוד ידועות, וצירפה אליו את חנן מלצר, ההוא, העורך דין, השופט, סליחה,
כן.
השופט מתחקיר הבוטים, כן. ועוד כמה דברים שהציבור החרדי מכיר וסבל את נחת זרוע, והימין סבל את נחת זרוע. זאת אומרת שמה שטוענים תמיד, שהיכולת הזו והאמצעי הזה שאתה יכול לבחור לעצמך את ההרכב הנוח לך, קובעים במידה רבה את פסק הדין.
תראה, בבית משפט אני הבנתי שההרכבים, כמו בבתי הדין הרבניים, דרך אגב, נרכבים דרך המחשב. אתה לא יכול להזמין הרכב.
לא בבית משפט
לא
העליון.
לא בבית המשפט העליון.
ומי שאומר, מי שאמר שבבית המשפט העליון זה נקבע על פי המחשב, הוא לא
יודע,
אומר
הוא,
אמת
הוא גם לא יודע
בלשון המעטה.
מסכים איתך. ולכן אני אגיד לך יותר מזה. מילא אם היו עושים איזה אלגנט, מה הכוונה? דת מיעוט. היה דת מיעוט, בוא נניח שאחד היה אומר, אני חושב שזה לא ראוי. כולם אותו קול, כולם ביחד, כולם... זה
פסק דין שנכתב לפני שנשמעו הטענות.
זאת אומרת, אני לא יודע אם נכתב, אבל אני מתאר לצי שהגיע...
רוח פסק הדין סוכמה עוד לפני שנשמעו הטענות. זה פסק דין שערורייתי. זה פסק דין שערורייתי לא מבחינת המסקנות. זה פסק דין שערורייתי מבחינת העובדות. מכיוון שאריה דרי לא תקף.
ממש לא, הפוך.
לא תקף, לא אמר, שמר את פיו מלא מים.
אני אגיד לך יותר מזה.
רון קובי השתלח מעל כל בימה.
על אריה דרי, על המשפחה שלו, ועל ההרכב שלו, ועל המפלגה שלו.
כן, ותשמע, בית המשפט חי בפלנטה אחרת. בית המשפט מכיר עובדות שכל תושבי מדינת ישראל, ובוודאי תושבי טבריה, לא מכירים.
אני אגיד לך דבר אחד. רון קובי גם לא האמין, אני אומר לך, בתוך תוכו, שהוא הולך לנצח.
ועוד הערה אחת לכבוד העורך דין המלומד שיושב מולי, רון קובי אפילו לא טרח להצטיין בעורך דין. להצטייד. רון קובי ייצג את עצמו בבג"ץ.
טוב, תראה, הוא לא צריך. א', הוא כנראה לא האמין בתיק, ולכן הוא לא
יכול להשקיע כסף.
חבל להשקיע כסף. ושניים, מה הוא צריך? יש לו כזה הרכב.
שלושה עורכי דין.
אני לא חלמתי.
מלומדים ומשכילים. זה פסק דין
הזוי. אני לא חלמתי, זה ממש.
פסק דין שאני מאוד מקווה שהמערכת תדע להתנער ממנו בשלב מסוים.
אבל יש בעיה.
בוא רק נגיד שפסק הדין הזה הוא לא סופי. פסק הדין ביקש מהמדינה, הווה אומר ממשרד הפנים, להודיע את עמדתם תוך שבוע, האם הם מוכנים לדחות את השימוע לספטמבר, לאחר הבחירות, או אפילו בתחילת ספטמבר, ללא קשר לבחירות, ובינתיים לנהל את העיר טבריה עם ועדה של פקידים, שימנה מי? משרד הפנים.
משרד הפנים.
עם ועדה, של, נציג, עם ועדה כן. של נציגי ציבור, ולראות אולי נציגי הציבור האלה כן יסכימו להעביר תקציב לעיר טבריה.
ואז רון קובי יכול
ואז
להישאר.
ואז רון קובי יכול להיות ראש עיר עם ועדה של נציגי ציבור, דבר שעוד לא היה ב-70 שנות המדינה.
אני אגיד לך יותר מזה. אמרתי לעצמי, מילא אם היו עושים צו על תנאי, וגם את ההרכב של המועצה היו משאירים. הייתי אומר, אתה יודע מה הם באמת?
שום דבר.
תקופת מעבר, אבל את החבר'ה...
הרכב מועצה התפזר, רון קובי יישאר שם השליט יחיד עם ועדה של 4-5 נציגי ציבור, שהם יודעים שכל החלטה שלהם תשלח לבג"ץ, ובג"ץ את דעתו, בג"ץ כבר גילה, זאת שערוריה, אחת השערוריות הגדולות של בית המשפט.
מישהו שאל אותי...
לכן אני חייב לומר לך, שאני לא יודע מה יהיה תוצאות הבחירות, אנחנו נדבר הרבה על תוצאות הבחירות. אבל בית המשפט העליון הגדיח את תבשילו בפרשת רון קובי.
אני אגיד לך, מישהו שאל אותי, מה היה קורה, בוא נהיה כנים, מה היה קורה, אם לצורך העניין שר הפנים זה יאיר לפיד, ולצורך העניין יש ראש עיר חרדי.
לא היה קורה.
לא היה קורה.
הוא ראש העיר החרדי גם לא היה פונה לבגץ.
כן, זה עוד שאלה.
אבל לא היה קורה, זה שטויות. זה לא קשור עם יאיר לפיד הוא שר הפנים, ולא קשור עם גדעון סער הוא שר הפנים או אריה דרי. זה קשור בעובדה שרון קובי נלחם בציבור החרדי, מבזה את הציבור החרדי, רודף אחרי ילדים חרדים ברחובות, רב עם נשים חרדיות ברחובות, הפך את עצמו לקרקס, ויש לו מקום בבית משפט העליון. אני חושב שללא קשר למועצה, לא מועצה, הוא אדם לא ראוי להיות...
כן, אני רק מקווה שהוא...
והוא מגיש רשימה לכנסת, אז מה אתה רוצה מטבריה אומללה ומסכנה?
זה בכלל אני לא מבין מה קורה פה, כי באמת האדון הנכבד בכלל לא מסתכל על העיר הזאת בכלל. הוא לא מעניין את אותו העיר הזאת בכלל.
הוא גם גר בתל אביב. אשתו וילדים גרים בתל אביב, שזה עוד סיבה לפסול אותו כראש עיר.
תראה, אז הוא כנראה הוא נסע חן. לא יודע, לא יודע להסביר את זה.
השנאה לדת וליהודים ולחרדים העפילה על שיקול הדת שמתבקש מהכתובת הנכבדה שאליה פנו,
אבל הם הגדיחו את תבשילם. פסגת ההתגברות...
אבל הם הגדיחו את תבשילה.
בסדר, הם עשו טעות, לדעתי, טעות קשה. אני לא יודע איך הם מתקנים את זה.
אגב, בכל המסעים...
אני אגיד לך עוד משהו, מילה אחת. כשאתה מבקש לפסול שופט, ולפעמים יש דברים קשים מאוד, אתה מגיע לבית המשפט העליון. זה הנוהל. אתה מגיע, מבקש לפסול אותו, הוא לא מסכים, זה עולה לנשיא. אני מודיע לך, תבדוק סטטיסטיקה. אולי אחוז או שתיים יש איזה... ולמה? כי שופטים, השופטת בדרך כלל אומרת, בית המשפט העליון, בית המשפט, הנשיאה בעצם אומרת ששופט הוא לא, הוא פתוח.
כבוד השופט, כבוד הנשיא, אהוד ברק,
אהוד ברק.
כן, היינו רוצים. כבוד הנשיא, אהרון ברק קבע משפט שצריך לצטט אותו. השופטים אינם מקצועיים, והם יודעים להתעלם מהאג'נדות שמביאו
הרבה. מראשי הרקע.
אהרון ברק, כן. הנשיא שאני מאוד מעריך אותו, ובאמת היה נשיא שאפשר, שצריך לכבד.
לא, היה לו
אפשר
ידע.
אפשר להתווכח, אבל צריך זה. לכבד. אתה טועה בגדול. אולי היו פעם שופטים מקצועיים, השופטים היום לא מסוגלים להתנגד לאג'נדות שמביאים מהבית.
טוב, אין לנו שיר, אנחנו נעבור לפרסומות, ואחרי הפרסומות אנחנו חוזרים. טוב, חזרנו, טוב, חלק השני שלנו מצטער אין מוזיקה. בוא נדבר על...
בחירות.
בחירות קצת.
ובבחירות הולך להיות מצב מאוד מעניין. הולך להיות מצב מאוד מעניין משתי היבטים. היבט אחד זה ועדת הבחירות מאוד מאוד חוששת מאחוז הצבעה נמוך.
אוקיי.
ובאמת, יש הרגשה שבציבור יש איזו תחושת מיאוס, אם זה לא היה בפעם שעברה, למה שזה יהיה בפעם... אזו, יש תחושת מיאוס, יאללה, בוא נלך, ספטמבר עוד אפשר ללכת לים, בוא נשתזב בחוף הים, ונראה מה יקרה. זאת בעיה אחת. בעיה שנייה, ספציפית לציבור שאנחנו נמנים עליו, הציבור החרדי,
כן.
אם באמת הסקרים עדיין מגשימים את עצמם, אז אנחנו לא הולכים למערכת בחירות שלישית.
אנחנו הולכים, ביבי בעצם שהוא... פורש, לא?
אני לא יודע.
אני
לא יודע, הוא לא חייב לפרוש. באיזושהי קונסטלציה, כן. המפלגות הגדולות יעשו קואליציה, קואליציה של הליכוד וכחול לבן.
אז אתה חרדים בחוץ.
ועכשיו השאלה היא כזו, האם החרדים הם הגלגל החמישי? האם ליברמן הוא הגלגל החמישי?
זאת אומרת, תיאורטית ליברמן עוד יכול לקבל סתירה, זאת אומרת, למה שאתה אומר.
תיאורטית כן.
הולכים, החרדים הולכים
עם... אם החרדים, אם היום למשל ביבי נתניהו וגנץ יעשו איזושהי קואליציה, אבל ביבי יגיד, יש לי תנאי אחד.
אני רוצה את החרדים בפנים.
וזה יכול להיות, אני חייב את החרדים בפנים, הם השותפים האוטומטיים שלי, אני מוותר על ביבי, על איווט ליברמן, אני מוותר על הימין, שלכחול לבן מאוד מאוד קשה לשבת איתו, אני לא מוכן לשבת עם מרץ ובתחפושת החלשה, בערבים אין מה לדבר. אני לא רואה את גנץ מסרב לכזו קואליציה.
נכון, השאלה היא...
אני לא רואה את גנץ מסרב לכזו קואליציה. יכול בהחלט להיות סיפור הפוך. שגנץ יגיד, אני חייב להיבט. גם יכול להיות.
למה הוא חייב לאיבט? הפוך.
מכיוון שאיבט... איבט
שותה ממנו קולות
היום. מכיוון שאם איבט היה עובר ל... אם איבט היה עובר כן לקואליציה של נתניהו, אז נתניהו יכול להקים קואליציה בלעדיו. אז לכן הוא לא... מה זה משנה? כל הסיטואציות פתוחות. ויכול להיות מצב שהחרדים מאוד הצליחו בבחירות, והצלחה של החרדים היא שמירה על הכוח הקיים שלהם, אבל יישארו בחוץ.
זה נורא.
אבל יישארו בחוץ, זה לא נורא בכלל.
לא, תראה, אני שמעתי אתמול שלשום את ליברמן, שמדבר באג'נדה שלו, לסגור את המועצות הדתיות, לפתוח חנויות, תשמע, הבן אדם הזה החליט
טוב,
לעשות...
טוב, נו, אותו... באמת, בסדר, אתה מתייחס זה... לליצן, שפעם היה החבר
אבל...
הכי טוב אבל... שלנו.
כן, ואם... אבל ו... עם עשר מנדטים, עשר מנדטים.
להערכתי, הבלון הזה בשלב מסוים...
התפוצץ, זה ברור, השאלה היא מתי.
יש כמה מנדטים שמחפשים שנאת דתיים. יש כמה מנדטים ברורים מאוד שמחפשים, אבל נותנים אותם ככה. פעם אחת הם נמצאים אצל ליברמן, בפעם השנייה הם נמצאים אצל מרץ, ובפעם השלישית הם נמצאים אצל יאיר לפיד. זה לא כל כך הרבה. זה חייב לבוא אחד על חשבון השני.
אז איך אתה מסביר את זה
שליברמן?
אבל איך אתה מסביר את זה שליברמן היום, לפי הסקרים, הוא עשר המנדטים?
אני לא מאמין לסקרים. הסקרים, לפי דעתי, מדבר סקר...
תרחק, כן, אבל בדרך כלל ליברמן, לצערי, הסקרים בדרך כלל טועים.
היו ממיתים, אני חושב שעורכי הסקרים...
בעניין של ליברמן אני מדבר טועים.
יש פה אג'נדות לא ברורות של עורכי הסקרים, יש פה בדיחות לא ראויות, בדיחות שאפילו לא צריך לצחוק עליהם, אלא לפקוט עליהם. קמיל פוקס, סוקר שנחשב רציני ביותר.
אחד הגדולים.
במהלך השבוע, במסגרת התשלומים שאורן חזן מחפש לחזור לפוליטיקה, אז כפי הנראה הוא העביר צ'ק מאוד שמן למכון מחקר מסוים.
מי אורן חזן?
אורן חזן.
אוקיי.
וקמיל פוקס, אדם רציני.
מאוד.
אדם שהתראיין פה ברדיו,
יש פרסם... יש כאן ערוצים גם שלוקחים אותו בתור
מנדמה. 18% ממצביעי הליכוד, 18% ממצביעי הליכוד שוקלים להצביע לרשימת הימין החדש, אם היא תצרף את אורן חזן. האם כבודו יודע כמה זה 18% מצביעי הליכוד?
18% זה...
אז בוא אני אגיד לך, זה 220 אלף קול. לליכוד הצביעו 1,200,000 מצביעים.
אני אגיד לך איפה הוא התבלבל. 220 קול, זה פשוט...
220 אלף קול. כמה מצביעים היה לאורן חזן בכנסת שעבר?
אלף.
סביב האלף.
אלף, נכון.
אז 220 אלף אנשים יצביעו לרשימת הימין אם היא תצרף את אורן חזן, כשאורן חזן לבד...
הביא אלף.
הביא אלף קולות. אז זה באמת...
זה לא רציני.
לא שזה לא רציני,
זה עצוב. ואיך
הוא הסביר את זה? הוא לא הסביר את זה.
למה שיסביר את זה?
ככה שקר נתן?
הבנתי,
מטומטמים. הסיפור של מין הצמח שלא משתפים איתנו, הם לא משתפים את הכפולה הזאת, לא יכולה לעשות סקרים. מה את עושה סקרים?
היא הולכת
בגיל 80. מה את הולכת, מה את מפרסמת סקרים אם אנשים לא משתפים איתך פעולה? אז את ליצנית. אני לא מאמין לסקרים, לפי דעתי יש המון אג'נדות בסקרים, מאוד תלוי מי משלם עבור הסקרים וכמה. יש סקרים אמיתיים שמוגשים לראשי המפלגות, ואם כדאי להם, הם מפרסמים אותם, ואם לא כדאי להם, הם לא מפרסמים אותם, ואם כדאי להם, אז הם מעוותים קצת את הנתונים. אני לא חושב שהסקרים יכולים לשקף... הסקרים נכשלים בגדול, בענק. קח את זהות. קח את מפלגת זהות. סקרים, הגיע לשבעה מנדטים.
למה זהות?
שבעה מנדט, שבעה. בוא נחזור על המספר, שבעה. הם קיבלו בסוף 1.5%.
ומה עם בנט? גם היה נראה... בוא, בקיצור...
בנט התחיל ב-10, התייצב סביב ה-7-8, וקיבל 3.5.
אז בוא תסביר לי איך זה, שכל פעם, וזה כל פעם, זה כל פעם חוזר על עצמו, מגיעים לבחירות, צוחקים על הסוקרים, מגיע עוד פעם בחירות, עוד פעם הסוקרים, זה...
אז בוא אני אסביר לך. בבחירות יש כל כך הרבה כסף למפלגות.
שלא יודעים מה לעשות עם זה.
יש כל כך הרבה כסף למפלגות. פעם היה סניפים ואנשים והסעים, היום הכל הלך לפרסומת, ומחפשים איך להוציא את הכסף, כיוון שכסף שלא יוצא לא מגיע. אתה לא מקבל...
אתה חייב להוציא בעצם.
אתה חייב להראות קבלות. אם אתה היית יתרה... אם לא הוצאת השקל, השקל חוזר לקופת המדינה.
זאת אומרת, אז תיאורטית, אם אני ואתה פותחים עכשיו מכון מחקר, ואנחנו באים נניח...
באים גם אלינו.
באים גם אלינו.
אם אנחנו פותחים מכון מחקר, ואנחנו מצטיידים באיזה תואר דוקטור לזואולוגיה. דוקטור למדע החלל החיצון.
העצם והחלב.
לתולדות ארמית.
זה חזק.
אז אנחנו מקבלים...
תקציבים,
ומקבלים אצלנו ומזמינים. בפרט עם הסקרים שלנו...
אם הסקרים שלנו מחמיאים.
ישרתו.
כן, מחמיאים.
אם הסקרים שלנו יהיו נגד, זה לא יהיה טוב. אבל אם הסקרים שלנו ישרתו, אז יש לנו עתיד... יש לנו עתיד.
יש עתיד.
כן,
אני אגיד לך, אני...
אבל בוא נדבר שנייה, התחלנו בבחירות ובוא נחזור... שנייה, בוא נחזור שנייה לבחירות.
אני איתך.
אז זה בסיטואציה שבנימין נתניהו ממשיך.
נכון.
ובאמת יכול להיות סיטואציה, אחרי הבחירות, שיהיה איזשהו טייקו עם אפשרות לרכז ממשלה, ממשלה לעומתית עם הערבים. ואז יבואו הגנצים וכל הזה לליכוד, ויגידו, חברים, יש לכם אחת משתי הברירות. או שאנחנו מקימים ממשלה עם תמיכה של הערבים בחוץ, או שאנחנו מקימים ממשלה איתכם, ואתם מקבלים רוטציה, ואתם מקבלים שר הביטחון, ואתם מקבלים שר אוצר בתנאי אחד. מה התנאי?
שביבי
אאוט. מה יעשו בליכוד? יתאבדו?
בטח.
יקפצו במקפצה? יש לך טעות.
אתה חושב שיזרקו את ביבי?
לא יזרקו.
למי יש אומץ?
למה יזרקו?
למי יש אומץ?
בכזה מקרה יהיה למי שיהיה. יהיה אומץ.
אני...
יהיה אומץ, תמיד יש מישהו אומץ. הם לא יישארו באופוזיציה, הליכוד. סתכל על הליכוד, על כל החבר'ה שרגילים למושבי אור ולוולבואים. היום יש וולבו, אני לא יודע איזה רכב היום של השרים. לא משנה, רגילים לשרים ולטיסות והכל, ויגידו להם, אין בעיה, אתם בחורים מצוינים, לויאלים למנהיג שלכם לחלוטין. אבל... באופוזיציה. ואנחנו נקים ממשלה, ממשלת מיעוט, עם תמיכה מבחוץ של 10-12 ח"כים ערביים, ונצדיק את זה בכך שהצענו לכם. הצענו לכם הכל. הצענו לכם רוטציה, הצענו לכם שני שרים בכירים, שמונה שרים לא בכירים,
ושני ראש ועדות בכנסת. איך תיאורטית הם יכולים להדיח את ביבי?
כינוס מפלגה, מרכז המפלגה.
ומי אתה חושב שיעיז מכל הפודלים האלה להגיד שביבי...
בכזה מקרה, אם יתאחדו שניים, שלושה, ארבעה, אם יתאחדו שניים, שלושה ביחד, זה הכל שאלה מי החוצפן הראשון. אחריו, יהיה עדרים
שלי.
השאלה מי יחזיק את המשרוקית.
זה הראשון ש...
יצנן את הגדרה. מי שישרוק במשרוקית, כל העדר...
אחריו.
אחריו. וזה בהחלט גם יכול להיות סיטואציה. אגב, יכולה להיות סיטואציה הפוכה. שהליכוד מצליח להקיב איזה ממשלה מיעוט והכל.
תראה, לי יש הרגשה שיהיה גושה
מיניאלית. ואז אומרים לאדון גנץ, גנצלה.
שחררת
לפיד. הכל בסדר, הנה בוא תהיה שר ביטחון, אשכנזי שר האוצר, ומי יעלון, לא יודע, ויעלון השר הפנים, בלי לפיד.
תן לי רק להמשיך.
מה הוא יעשה? יחבק את לפיד?
לא, אין שם חיבוקים. בוא נגיד שמה שהולך שם זה שמר
בדרך.
אבל אני כן הייתי אומר לך, תזכור, זה מוקלט התוכנית הזאת, שפרץ, ממפלגת העבודה, מסוגל עוד לחבור עם הליכוד.
פרץ ודאי מסוגל...
כי הוא נורא פרגמטי, בחור פרגמטי, חכם.
מאוד פרגמטי, מסוגל לחבור לליכוד. לפרץ יש בעיה קשה. אני גם חשבתי על זה ובניתי על זה. מספר 3, מרב מיכאלי. מספר 4, עומר בר-לב.
לא
ייתנו לו. יש לו בעיה. גם אם הוא יצליח אולי לצרף את אורלי לוי, שהיא רוויזיוניסטית מהבית, ליכודניקית,
שיכול להיות שהייתה
תמורת שר הרווחה, הייתה עושה יותר מהכל, יש לו בעיה קשה מאוד עם יתרת החברים ברשימה.
לפחות ששפיר עזבה אותו, זה נס.
כן, זה נס, בזה הוא הרוויח. שמולי, נו, באמת, זה בעיה.
לא, שמולי היה הולך איתו. שמולי נראה לי בחור.
בעיה מאוד קשה. אגב, היום הייתה אמירה לאמיר פרץ, שאני, עם כל הכבוד, אני חושש לבריאותו. הוא פונה לוועדת המפלגה, והוא מציע לשריין את נחמן שי, והרב הרפורמי גלעד קריב, ועוד איזה אחד שאני אפילו לא זוכר אותו, במקומות 14, 15, 19.
אני הייתי אומר לו,
זאת אומרת שהבחור באופוריה קשה,
חי בסרט.
נראה לי, הוא לא חי בסרט, הוא שכח עוד הפעם להוריד את הכיסוי במשקפת.
כן, הוא לא מבין
שהוא
על אחוז החסימה, הוא אומר עכשיו.
ונחמן שי, אדם רציני שכולנו מכירים, אם הוא מסכים להתבזות ולהעמיד את עצמו במקום 14, אז גם הוא צריך בדיקה אחריו.
קודם כל, יכול להיות שהוא עושה לו טובה, היה חסר מקום, הוא אמר לו, תיכנס. תראה, גם אהוד ברק רוצה מקום עשירי, כאילו יש לו סיכוי, ואני מבין שהמצב שלהם על הפרצוף עכשיו. זאת אומרת, אהוד ברק...
תראה, אהוד ברק ביצע נסיגה טקטית.
הוא צודק, הוא עשה...
הוא ברח, כמו שהוא ברח מלבנון עם ה... באמצע הלילה הוא ברח מהפוליטיקה, העמיד את עצמו כבדיחה במקום עשירי, הוא דרש לקבל את התיק הבכיר, גם את זה הוא לא קיבל, וגם אם יהיו 10 מנדטים, אז לפחות 2 שרים לפניו.
בסדר. אבל אני מאמין שיתנו לו את התפקיד, אני לא חושב
ש... למה שיתנו לו? אתה רואה את ניצן הורוביץ מבטא?
לא.
בחיים לא.
האמת היא שזה
גם בחיים לא.
אתה רואה, אז מה הרעיון שלו? אתה רואה,
את יאיר גולן בא לפוליטיקה להתלכלך והכל כדי להישאר חבר כנסת מהשורה האחרונה, בשום פנים.
אז למה הוא עושה את כל הרעש?
תראה, ברק, בוא ננתח הזה. שנייה את אהוד ברק. כן. אהוד ברק הוא גאון, אהוד ברק הוא אינטלקטואל, אהוד ברק יש לו בעיה אחת ויחידה שיש לה הרבה פוליטיקאים.
ויש לו הרבה כסף, זה הבעיה.
יש לו המון כסף, לא הוא שבוי הכסף. בעצמו. כן. אהוד ברק היה בטוח...
מאוהב בעצמו.
מאוהב ושבוי בעצמו. כן, כן. הוא כל בוקר הסתכל בראי, ואמר, אם הדמות הזאת תרוץ לפוליטיקה...
אני מצביע לו.
אני מצביע לו מאות אלפי אנשים! עם ישראל בהמונה מתגייס. התברר שעם ישראל הסתכל במראה, וראה משהו שלא מוצא חן בין.
נכון. הבעיה שכנראה זה לא אותו מראה. וכשאהוד ברק... כי הוא גר באקירוב, לא עם ישראל לא גר שם.
הוא גר באקירוב, ועם ישראל קשה לו עם המראות של אקירוב, ומראות כאורות
וכמורות. גם לא נותנים להם להיכנס גם, כי אתה יודע, שומר למטה.
שומר למטה לא נותן להיכנס. אהוד ברק... טיפש הוא לא.
לא.
אי אפשר לקחת לו את זה.
גם את הזכויות שלו אתה לא יכול
לקחת. הוא קלט את מצבו, שאם הוא הולך בראשות המחנה הדמוקרטי, שבמקום השני יאיר גולן, ובמקום השלישי הנכדה של זיכרונו לברכה, נועה רוטמן הכוונה, ובמקום הרביעי איזה מיליונר שמממן את כל העסק הזה, הוא עלול להישאר בחוץ. אז הוא עשה נסיגה טקטית, נסוג אחורנית, וחושב שהוא יצא מלך.
לא, אתה יודע מה? הוא הקטין את הנזקים.
הוא הקטין נזקים, הפך להיות הבדיחה של הפוליטיקה בישראל.
בוא נראה מה הוא יעשה. טוב, בטח יחזור, יעשה עוד איזה מחקר עם 2.5 מיליון, זה, והכל יהיה בסדר. תשמע, המחקר שלו מאוד מעניין אותי, אני חייב לומר לך, אני כל תוכנית אומר את זה.
צריכים לעשות מחקר, איזה מחקר זה, וזה יהיה מחקר כמו התיק של עורכי דין, שאף פעם לא ייגמר, מכיוון שלא יהיו תוצאות.
זה היופי של המחקר.
כן, זה יופי של תיקים של עורכי דין שהם לא נגמרים.
בדיוק. טוב, פרסומות, ואנחנו חוזרים. טוב, חזרנו לחלק האחרון של התוכנית שלנו. תודה לאלו, שמענו קרלי בך, זה כבר טוב. כל אחד והטעם שלו, כמו שאמרנו. בוא נדבר קצת...
ויש כאלה שאין להם טעם.
יש כאלה שאין להם טעם. בוא נדבר קצת על האנטישמיות בעולם. אני חושב שהאנטישמיות בעולם באמת...
כן, קרה אירוע מאוד חמור בברלין.
השבוע, כן.
עשרות אלפי ישראלים מבקרים בברלין. בברלין נמצא יהודי יקר מאוד, 23 שנה, הקים שם ופיתח את הקהילה. במקרה אנחנו ידידים קרובים, הרב יהודה טייכטל.
כן. שאנחנו מוסרים לו באמת בריאות.
שמוסרים לו בריאות והצלחה בכל העניינים. אגב, הוא בונה כעת קמפוס מדהים לחינוך היהודי בברלין ובכל גרמניה. באמת, יהודי יקר, רב זכויות, מאוד מאוד מקושר לשלטון המקומי בגרמניה ובברלין.
הבנתי שכמה...
ושני גברים מזרחיים תקפו אותו ואת בנו כשהם חזרו מבית הכנסת.
חזרו חלילה לא יכתבו ערבים.
כן, מזרחיים תקפו אותו.
לא לפגוע ברגשותם של אלה שפגעו.
נכון. הרב יהודה טייכטל הוא יהודי מאוד מוכר, מאוד מקורב, מאוד קשור. ואם מישהו מעיז גם לפגוע בדמות כל כך בולטת, אגב, הוא אחד היהודים בברלין, אין הרבה כאלה, שולח בגאון עם הזקן והחליפה והכובע.
אתה רוצה יוריד את הזקן כל פעם שיוצא מהבית?
והפרק, והולך בצורה יהודית, מופיע, מדבר, מתראיין, מדליק את החנוכיה המפורסמת בחנוכה מול הרייכסטאג, בתוך שער הניצחון, יהודי מאוד מוכר, זאת אומרת, לא יכלו לטעות פה בזיהוי שלו, ו... קיבל מכות.
אבל אני אגיד לך, מה אנחנו מצפים? תראה, אנחנו מדברים על מזרחים שפגעו בו. תראה, השנאה הזאת היא הרי לא מתחילה שם. היא מתחילה פה, ואני חושב שהיא...
השנאה הזאת מתחילה בבית.
מתחילה לא רק בבית, מתחילה בזה שמוצרים ישראלים, הישראלים עוזרים להחרים את המוצרים.
הייתה שמחה גדולה מאוד בשמאל, שמחה אדירה בשמאל, כולם צייצו מקטן ועד גדול, שבקנדה, מדינה מאוד דואדת למדינת ישראל, אסרו על שיווק יינות שמיוצרים ביהודה ושומרון.
הפוך, יצא פסק דין.
יצא פסק דין של שופטת, שהם לא יכולים להיות, הם לא יכולים...
לא, צריך לסמן אותם כדי לדעת להחרים אותם.
הם לא יכולים להיות מסומנים כתוצרת ישראל,
אלא כשטחים.
ביהודה ושומרון, הם לא ישראל. והייתה צהלה ושמחה ורינה גדולה בשמאל הישראלי. תתביישו. אבל לא משנה.
לא, אבל זה מחלחל, זה בדיוק מה שמחלחל. לאותם מזרחים שמרביצים בעצם לרב.
זה מה שמגיע לחול.
תראה...
ואז חבר כנסת, מי שהיה פעם חבר כנסת, ומת להיות חבר כנסת.
מי זה? ברק?
חבר הכנסת מוסי רז, שאגב, היה מתארח המון ברדיו קול חי. המון, אני ראיינתי אותו ברדיו קול חי פעמים רבות, הולך ומציית ציוט שאני חייב לקרוא אותו.
כן.
השבוע נפגשנו ברמאללה עם ראש הממשלה הפלסטיני החדש מוחמד השטיה, והבארנו לו שיש ציבור ישראלי גדול שמעוניין בשלום. מצוין.
עד כאן הכל טוב. אנחנו גם מעוניינים בשלום.
כן. ראש הממשלה חזר והדגיש את מחויבותו למסע ומתן לשלום ולשתי מדינות, מחויבות בולטת לאור סרבנותו של נתניהו, כך כותב מוסי רז. אבל בעקבות המפגש, קובע אדון מוסי רז, יש פרטנר ברמאללה, דרוש פרטנר בבלפור. זאת אומרת, חבר כנסת שמבקש את אמון הציבור במדינת ישראל, יצוטט בכל העולם שבבלפור אין פרטנר לשלום. מי שאוהב את תמו, את מדינתו, אגב, הוא קצין במילואים, לשעבר. האנשים האלה מכרו את נשמתם לשטן. הכסף של הקרן החדשה וכספים אירופאים שבאים לפה ללבות ולהזין את השנאה בימין, מעבירים אותם על דעתם. הם בשביל ביקור בברלין, ולנסוע לשם הלוך בביזנס, ולגור שם...
ושיעשו להם טיפת כבוד.
יעשו להם טיפה קוצ'י מוצ'י וכבוד, ויגורו בסוויטות, מוכנים למכור את עמם במולדתם. אני לא מאמין שהם מאמינים במה שהם אומרים. מכיוון שאם הם מאמינים במה שהם אומרים, משהו דפוק.
כן, אבל מה הם חושבים כאילו? שהערבים אוהבים אותנו? אני לא מבין.
הם לא חושבים. הם הפסיקו לחשוב.
הבנתי. זאת אומרת, זה מכוח האינרציה.
הם כדאיניקים, הם עושים את החשבון שלהם. הוא יודע שאם הוא לא יפעל למען האג'נדה הזאת של השמאל, אז אין לו ממה להתפרנס, אין לו ממה לחיות, אין לו ממה לטוס. הוא הופך להיות עבד נהמן לאדוניו.
תראה, השבוע היה את העניין של הילדים הפיליפינים. ומישהו הגיע אליי ואומר לי, תקשיב, זה השמאל, שומרים על הזכויות של ה... ואני חייב לומר שאני מספיק כל הזמן הפטרוניזם הזה, שהשמאל כאילו שומר על זכויות האדם. מה עם הזכויות שלנו? אני לא מבין. יש לנו מדינה, אז ועוד מישהו אמר לי, שמדובר, אנחנו עם שעברנו את השואה, שמעתי את זה, אנחנו עם שעברנו את השואה, איך אין לנו רגישות? מה הקשר בכלל?
מדובר באנשים שבאו לעבוד ולהתפרנס, ואגב, אותה אחת מפורסמת שלחה לבגד וחזרה הביתה, היא באה לפה לעבוד בסיעוד, עבדה 7 שנים בסיעוד,
נולד לילד,
נטשה את העבודה שלה, הפכה להיות עובדת ניקיון, 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 לא עזרה לזקנים, לא
כסף,
עזרה, עושה כסף, נולדו לה פה, מעבירה את הכסף לפיליפינים, נולדו לה פה 2 ילדים, רוצה בזכותם אזרחות, למה ומדוע? היא לא מסכנה, היא הרוויחה פה כסף, היא חסכה פה כסף, היה מאוד נעים, קחי את הילדים, תרזי אותה ותסעי בכרטיס צד אחד.
לכן אני אומר, למה לא לחשוב על העם שלנו? אני לא מבין. אנחנו צריכים בדרום תל אביב, אותו אחד דרך אגב אמרתי לו, תלך עם תיק בדרום תל אביב בלילה, ותראה אם תישאר עם תיק, או אם תישאר עם יד, או עם רגל, אתה מבין?
אבל
רגע, אותם חבר'ה, המתחסדים האלה, אני אומר בצהלה, איפה, אני יודע, נמצאים ברחביה, חבר'ה, תאמצו אתם קצת פיליפינים, ותאמצו...
הם יאמצו פיליפיניות ב...
כן, שנקו להם את הבית.
שנקו להם את הבית, הם יאמצו בחדווה.
בוא נראה אתכם שולחים את הילדים לרחוב, כמו שבדרום תל אביב, ואחרי זה הילד מגיע מוכה וחבול. אז אני לא אומר שזה כולם, אני לא... אני רק אומר, רבותיי, מי שהגיע לכאן לעבודה, הוא בא לפה לעבודה. וכמו שבארצות הברית, בן אדם יש לו אשרה, נגמר אשרה, בכל מהעולם.
בכל מקום בעולם, בן אדם נגמרה לו אשרה. כך עוד כמה חודשים, תתארגן, תסתדר ותיסע הביתה.
רק אצלנו.
אבל אתה מדבר על אנשים שאתה התחלת מקודם זכויות שלנו. אז הם לא רוצים זכויות שלנו. הם רוצים מדינת כל תושביה. יהדות בשבילהם זה טרייף חזר. אם היום שר החינוך החדש, הרב רפי פרץ, רוצה להחליף פקיד זוטר, שאחראי על לימודי התנך, לא את מנכ״ל המשרד, לא את היועץ המשפטי, לא את הסמנכ״ל, לא את אחראי החינוך, אלא פקיד זוטר, שבמקרה אחראי על לימוד התנך, ומי שמלמד היום, מי שאחראי על זה, זה פקידה, שהיא לא בדיוק אמורה ללמד תנך בעדיפות גבוהה, הוא רוצה מישהו שמאמין בזה, תראה איזה קפיצה.
זכותו.
תראה, זכותו, תראה איך השמאל קפץ עליו.
זה נורא, אסור.
אתה בממשלת מעבר, אסור. אם זה היה הפוך.
תראה, אם היה הפוך, היו אומרים שזה חלק מהמציאות, ואין ברירה.
אם זה היה שר מהשמאל שמפטר את מנכ״ל המשרד שלו, משרד המשפטים, לא היינו יודעים מזה.
א', לא היינו יודעים.
לא היינו יודעים, זה לא היה מדווח בתקשורת.
בעצם היו מסבירים גם שזה עניין ראוי, זה אומר שהשר הוא בחור רציני, הוא רוצה לתת את האג'נדה שלו, וכדי לתת את האג'נדה שלו, הוא צריך שהפקידים יהיו כמוהו. תשמע, זה עולם הפוך, עולם הפוך.
זה עולם הפוך עם תקשורת עוינת, ועם כל הכבוד לבנימין נתניהו, שבשלהי הקריירה שלו הצליח לפתוח תחנות רדיו וערוץ טלוויזיה, שעדיין הרייטינג שלו נמוך מאוד, ועיתון אחד מאוד מוצלח ישראל היום, שהתברר השבוע בסקר TGA מהשבוע, שהוא עוד הפעם העיתון המוביל במדינה, זה מעט מדי ואולי מאוחר מדי.
תראה, אנחנו הרי יודעים שמה שחינם אנשים אוהבים, וזה לא חוכמה. תראה, זה לא חוכמה. באדם שלא משלם כסף, אז בטח ייקח את העיתון ויש לו יותר זה. אבל אני כן רציתי לדבר קצת
היה גם... היה אפשרויות לסגור את גלי צהל, היה אפשרויות את ערוץ 2.
להחליף, לא לסגור, אני לא בא לסגור.
גלי
לא
צהל זה לסגור. תחנה שאין לה שום הצדקה. הצבא לא צריך תחנה. כמו שהצבא לא צריך
אולי תחנת... אולי להיות חירום, אני... אבל
זה שטויות. מה זה להיות לא חירום? היום יש עוד חירום, היום יש לך אינטרנט, זה בדיחה שעולה כסף, יש שם אג'נדות ברורות מאוד. היה השבוע סיפור מצחיק, שמלמד אותי עוד הפעם את האמירה בת על מוות, ששכל לא קונים במקולת, שעצרו ילד בן 5, הוא התחיל בן 4, אחרי זה התברר שהוא בן 5, אחרי זה התברר שלא עצרו את הילד.
עצרו את אבא שלו.
לא, גם לא עצרו. הזמינו את אבא שלו לחקירה.
הוא הביא את
הילד. אבל אבא שלו הביא את הילד,
יד יד. בוא נספר על זה.
עם שקית ממתקים.
ערבי שזרק...
ילד ערבי שזרק אבנים, וקראו לאבא שלו להגיד לו, נו, 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 זה לא בסדר.
ומזה עשו תהלוכה, והילד הזה נראה כזה מסכן.
וגלי צהל, יואו, גלי צהל פיאר ורומם.
ומה של רומם? ילד שזורק אבן במקום שאבא ייתן לו סטירה.
שהזמין אותו ל...
לא, קודם כל צריך להזמין אותו, כי הילד הקטן יהפוך לילד גדול, ומחר הוא יזרוק בכתבים. אז מה, אז בוא ניקח את החיים בפרופורציה, ואנחנו עכשיו בשלושת השבועות, ואנחנו לקראת סיום, יש לנו עוד איזה שלוש דקות. תראה, אנחנו נהפכנו לחברה נורא, נורא, נורא אלימה, קיצונית. תראה, בן אדם
שולף אקדח ויורה בלב, על חנייה.
על חנייה. זה לא נתפס, אתה מבין? ולכן אני אומר, תשמע, תחבר את הכל, את כל המכלול הזה, ובוא נשתנה קצת. זאת אומרת, הציבור צריך להבין באמת, אתה יודע, הימים האלה זה לא... זה ימים של חשבון נפש.
הימים האלה ימים קשים.
של בדיוק, ימים של חשבון נפש. והרגשה היא שאף אחד כאן, אתה יודע, כמה שאתה יותר קיצוני, אין עוד מפלגה אחת שמנסה, אתה יודע מה? מפלגה זה משול פלגנות. אין מפלגה אחת שמדברת על אהבת ישראל. אין, לא קיים. זה נורא. אני אגיד לך למה, אתה מחייך.
אני מחייך.
כי אהבת ישראל היא לא תעבור את אחוז החסימה.
אני מחייך, כיוון שידידי וראי, עורך דין אוס דויצ'ר, כלל ראשון בבחירות, אתה רוצה ללקד ציבור?
תסנה את השני.
יכול ללקד ציבור נגד. אתה אף פעם לא יכול ללקד ציבור בעד. כלל ראשון, כלל אצבע. כך אנחנו כותבים את זה בסיכומים, okay, כלל okay. אצבע. אתה יכול ללקד אך ורק נגד. אני נגד. אני בעד, לא הולך. זה לא סחורה עוברת הסוחר.
אז אני אומר שאתה קורא את, באמת את כל מה שקורה פה. קודם כל העיתונות, דרך אגב, אוהבת להראות את הרע. כל היום את הרע. תראו פעם טוב, תראו פעם את...
אתה רוצה שיראו כלב נשך אדם? אדם נשך כלב, זה חדשות.
היה עכשיו משלחת של מנחם, איך קוראים להם?
אור מנחם.
שהעבירו, לקחו ילדי חולי סרטן לאנגליה. דברו קצת הדברים על אהבת ישראל, על חבר'ה שמאוחדים.
זאת לא סחורה עוברת
לציבור. אתה אומר, אם היינו מדברים על זה, אנשים היו עוברים תחנה. זה נורא. תשמע, אז אתה יודע מה, אז בוא נעשה את התיקון שלנו. יש לנו עוד כמה שניות. כל אחד ואחד מאיתנו, טיפת אהבת ישראל לא יכולה להזיק. תראה, העולם כל כך קשה.
לא רק אהבת ישראל, לנסות לראות בחיוב.
לראות את השני בטוב. לא חייבים
כל דבר. אם שר המשפטים נפגש עם יורם שפטל...
ישר, הוא הולך להחליט.
הוא לא הולך להפוך אותו מנכ״ל המשרד, וגם לא לעשות אותו פרקליט המדינה. הוא רוצה לשמוע את דעתו, דעותיו מאוד מעניינות.
אתה מבין, אסור לו לדבר, אסור לדבר איתו.
ובא עיתונאי, כתב לב חצר, מאוד מאוד מפורסם, הוא גם יודע מה הייתה בשיחה הזאת בארבע עיניים, ואני אומר לך.
שאין לו מושג.
תקל לי בעיניים, הוא לא שמע הדלפה, לא מיורם שפטל.
ברור,
ולא מהשר אוחנה, אז איך אתה יודע לזזל?
כן.
ואיך אתה מפרסם? מה יש לך מחשיב הקלטה בחדר?
לא, כי נורא קל, הוא יודע שהימין במדינה...
הוא מחליט מה שהוא יודע, והוא יודע מה שהוא מחליט.
וזה נורא.
והוא כתב פוליטי שאשתו עבדה פעם במשרד המשפטים והדליפה לו, ואשתו עזבה, חס ושלום, אני לא יודע אם הדליפה לו, אני מבקש סליחה, אבל בזה האשימו אותו. זה פשוט לקחת את המקצוע המכובד של עיתונאי, ולהוריד אותו לביב שופכים.
ולכן אני אומר, באמת, על לקראת סיום, אני רק רוצה לומר, רבותיי, אנחנו באמת ימים קשים לישראל, שכל אחד ואחד ייקח מהתוכנית הזאת, התוכנית נחמדה, נעימה, אבל בוא כל אחד טיפה להסתכל על השני, ולראות את הטוב בו. לנסות איזה מעשה טוב. בואו, חבר'ה, באמת,
זה כי... לשפוט חיובי.
כי אנחנו כבר...
לנסות לשפוט חיובי.
הגיע הזמן שקצת נהנה פה אחד מהשני, במקום אחד, אתה יודע, לראות את הרע של השני. ואם והיה והיה והצלחנו לשנות ולו פרומיל...
אחד פרומיל, עשינו...
והיה זה שכרנו. טוב, אני רוצה להודות לך, אורדין יצחק שנפלד היקר, שנמת לי מאוד.
ואני רוצה להודות אורדין אוסדויצ'ר, חודש טוב, חודש אנחנו טוב. יוצאים לחופשה קצרה.
כן, שבוע הבא אנחנו לא נהיה פה.
ובעזרת השם.
ובעזרת השם, שנהיה.
שנהיה, ונחזור.
בעזרת השם, שנחזור בדברים יותר שמחים.
שבת שלום,
שבת שלום
חודש טוב.
כל טוב.